אמונה ומצוותיה, פרק י"ד, סייגים, הלכה א', איסור הזכרת שם עבודה זרה דרך כבוד. מצווה לאבד ולשרש את העבודה הזרה מהארץ, ובכלל זה, מצווה להתייחס אליה בביטול, ולהביע זאת על ידי כינויה בשם גנאי, שנאמר, ונתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפון באש, ופסילי אלוהיהם תגדעון, ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא. עיבוד השם הוא על ידי שינוי שמם לגנאי, שנאמר, שקץ תשקצנו ותאב תתאבנו כי חרם הוא. שאם היו קוראים לה בית גליה, לשון גובה, משנים לבית קריה, לשון שפלות, ואם קראו לה עין קול, משנים לעין קוץ. וכן למדנו בתורה ובנביאים, שהאלילים נקראים גילולים ושיקוצים לשון ביזוי. בנוסף, אסרה התורה לנדור או להישבע בשם עבודה זרה, שנאמר, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך. נודר הוא אומר, בשם עבודה זרה פלונית, פירות אלה יהיו אסורים עליי בנדר. נשבע הוא אומר, בשם עבודה זרה פלונית, אני נשבע שלא אוכל פירות אלה, או שהחזרתי את חובי. הנודר הוא נשבע בשם עבודה זרה, חייב מלכות. ואף שבדרך כלל אין חייבים מלכות על חטא שנעשה בדיבור, משום חומרת איסור עבודה זרה וחומרת נדר ושבועה, על דיבור זה חייבים מלכות. בכלל האיסור שלא להזכיר את האלילים בדרך כבוד, שכל המזכירם דרך כבוד מחזק את מעמדם ועובר באיסור תורה. כמו כן, אסור לגרום לנוכרי להישבע בשם אליליו. ואף באופן סתמי אסרו חכמים להזכירם, כי בעצם הזכרתם יש כאין הכרה במציאותם, בעוד שבאמת צריך לבטלם. גם כשיש בכך תועלת, אסור להזכירם. לפיכך, הרוצה לקבוע מקום מפגש עם חברו, גם כאשר נוח לו להסביר שהוא בצד עבודה זרה מסוימת, לא יזכיר את שמה, אלא ימצא דרך אחרת להסביר איך אני ייפגשו. אמונה, י"ד, הלכה ב', כינוי שם גנאי ודרכי שלום. ההוראה לכנות שם גנאי לעבודה זרה נאמרה לשיח פנים יהודי, אבל כאשר דברי הגנאי יישמעו לנוכרי ויעליבו אותו, יש להיזהר שלא לפגוע בו מפני דרכי שלום. בקל וחומר הוא, שאם הורו לשאול בשלום עובד עבודה זרה ביום עדו בשפה רפה מפני דרכי שלום, קל וחומר שאין לבזותו. על אחת כמה וכמה כאשר הוא נוכרי הגון, שעובד עבודה זרה בשיתוף, שאין לפגוע באמונתו, בדיבור או במעשה. לפיכך, כיום שכל דבר שנכתב ומוקלט יכול להגיע לכל העמים, המצווה לאבד את שם האלילים היא על ידי ביאור מנומס ומדויק של החסרונות שבהם. אמונה, י"ד, הלכה ג', דינים נוספים בהזכרת שם עבודה זרה. מותר להזכיר עבודה זרה שכתובה בתנ"ך בלא לכנות לשם גנאי. שהואיל והותר לומר את שמות האלילים בקריאת התורה ובלימוד התנ"ך, מותר לאומרם תמיד. בנוסף, מותר להזכיר שמות של אלילים שבטלה עבודתם מהעולם. מותר ליהודים שגרים בחוץ לארץ לומר כתובת של יישובים ורחובות שנקראים על שם אלילים או על שם אותו האיש. הואיל ובהקשר זה, מדובר בשם של יישוב או רחוב, ולא של אלילים או בתי פולחן. והמדקדקים השתדלו לשנות מעט את השם. אולם כשנצריכו לכתוב את כתובת המקום בדייקנות, כתבו כפי שהיא. רבים נוהגים להימנע מלהזכיר את שמו של ישו, הואיל והנוצרים עשו אותו עבודה זרה, ובשעת הצורך קוראים לו אותו האיש, ומדגישים בכך שהוא איש ולא אלוהים. אולם מצד הדין מותר לומר ישו, הואיל והוא שם שניתן בעבר לאנשים רבים בישראל, ולא שם של אליל. אמונה, י"ד, הלכה ד', תאריך לועזי כמניין הנוצרים. מנהג ישראל להשתמש בתאריך העברי, שמבטא את האמונה בהשם בורא העולם, וחודשיו הם החודשים שעל פיהם נקבעים החגים. בעת החדשה, כאשר קשרי המסחר והמדע בין הערים והארצות החלו להיעשות רבים ומסועפים, נוצר צורך הולך וגובר להשתמש בתאריך מוסכם במכתבים, בשטרות ובעיתונות. וכיוון שהמדינות הנוצריות היו המובילות, הפך התאריך המקובל אצלן לתאריך שבו משתמשים בכל העולם. בעקבות זאת, יהודים שבאו במגע עם נוכרים החלו להשתמש בו כתאריך עיקרי. כמה מגדולי ישראל מחו כנגדם בחריפות, וטענו שהם נגררים אחר תרבות הגויים ומשתמשים בתאריך אלילי, שכן תאריך זה מציין את מועד לידתו של אותו האיש שהנוצרים עשו אותו עבודה זרה. אולם כבר אז דעת רוב ככל הפוסקים הייתה שאומנם לכתחילה עדיף להשתמש בתאריך עברי ולא לועזי, אבל בשעת הצורך מותר להשתמש בתאריך לועזי, שכן משתמשים בו בהקשר של חולין, ובלא להזכיר שהוא למניין לדת אותו האיש. ויש שהוסיפו שלפי היסטוריונים אין זה למניין לדת אותו האיש, כי באמת הוא נולד כארבע עד שבע שנים לפני תחילת מניינם. כיום, בעקבות התפתחות אמצעי התחבורה והתקשורת, כל המדינות נעשו קשורות זו לזו באין ספור קשרים, וגבר הצורך בשימוש בתאריך בינלאומי מוסכם לצורך מסחר, חוזים, דואר אלקטרוני, תקשורת בין אישית, חדשות והיסטוריה. בעקבות זאת, השימוש בתאריך לועזי הפך לצורך תמידי, וההקשר הדתי שבו התפוגג. לפיכך, להלכה מותר להשתמש בו בלא הגבלה, תוך הקפדה להזכיר גם את התאריך העברי. וכן מצינו בדורות האחרונים, שרבנים שהיו קשורים לציבור הכללי, נהגו באופן קבוע להזכיר במכתביהם, בנוסף לתאריך העברי, גם תאריך לועזי. כן נהגו הרב גורן והרב שלום אסס, וכן נהגו רבנים רבים בארצות הברית. והמדקדקים נמנעים מלהזכיר את התאריך הלועזי בלא צורך, או שמציינים למניינם. אמונה, י' ד', הלכה ה', לא תכונם, מתנות ושבחים. צוותה התורה את ישראל להתרחק מעובדי עבודה זרה, כדי שלא ילמדו מדרכם, שנאמר, כי הביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה ושמה לרשתה, ונשל גויים רבים מפניך, שבעה גויים רבים ועצומים ממכה. ונתנם השם אלוהיך לפניך, והקיתם, אחרים תחרים אותם, לא תכרות להם ברית, ולא תכונם, ולא תתחתן בם, כי יסיר את בנך מאחריי, ועבדו אלוהים אחרים, וחרה אף השם בכם, וישמידך מהר. עיקר מצוות לא תכונם, שלא לחון ולרחם על שבעה עמי כנען, אלא לאחר עמם, כדי שלא יחטיאו את ישראל. אולם בכלל המצווה, ישנה אזהרה כללית להתרחק מעובדי עבודה זרה, כדי שלא נלמד מדרכיהם. שלושה איסורים מהתורה כלולים במצוות לא תכונם. א', לא לתת להם חניה בארץ ישראל. ב', לא לתת להם חן, היינו לשבחם. ג', לא לתת להם מתנת חינם. בהלכה זו, נעסוק באיסור נתינת חן ומתנת חינם. יש אומרים שאיסורים אלה חלים רק על עובדי עבודה זרה. אולם לדעת רוב הפוסקים האחרונים, איסורים אלו חלים על כל נוכרי שאינו מקיים שבע מצוות בני נוח. האיסור לתת מתנה או שבח לנוכרי הוא כאשר אין בכך תועלת ליהודי, וממילא הוא מבטא התקרבות יתרה לנוכרי שאינו מקיים שבע מצוות בני נוח שאין חובותיו המוסריות הבסיסיות. אבל כאשר יש במתנה או בשבח תועלת ליהודי, אין איסור. לפיכך, מותר לתת מתנה לשכן או לשכיר או למי שעושים איתו עסק, מפני שעל ידי המתנה, השכן ישמור על יחסי שכנות טובה, והשכיר ירצה לעבוד בחריצות, ומי שבא לקנות ממנו או למכור לו, ירצה להמשיך לעשות איתו עסקים. כמו כן, מותר לתת תשר, טיפ, לנהג מונית או למלצר. במסגרות כהן אלו, מותר גם לתת מתנה נדיבה, כפי שמקובל אצל אנשים נדיבים, אבל לא מעבר לכך. כך הדין גם לגבי דברי שבח. מותר למעסיק לשבח את עובדיו כדי לעודד אותם ולכוונם. כמו כן, לתועלת מוסרית, מותר לספר מעשה טוב שעשה נוכרי, וכפי ששיבחו חכמים את הפרסים על מנהגי צניעות ונימוס שלהם, ואת דמה בנתינה על כיבוד אב שלו. לגבי גר תושב, הואיל והוא מקיים את שבע מצוות בני נוח, מצווה לתת לו מתנה ולשבחו. וכן למדנו שמותר לתת לו מתנה, ממה שנאמר, לא תאכלו כל נבלה, בעל חיים שלא נשחט כהלכה, לגר אשר בשעריך תיתננה ואכלה. אמונה, י' ד', הלכה ו', מתנות ואמירת שלום ביום עידם. אף שלמדנו שמותר לתת למכר עובד עבודה זרה מתנה כפי המקובל, אסרו חכמים לשלוח לו מתנה ביום עידו, מפני שמתוך תחושת הסיפוק על כך שקיבל מתנה ביום עידו, מסתבר שיודה לאליל שלו, ונמצא שהיהודי גרם לכך, ועבר על מה שנאמר, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך. ואם ידוע לו שעובד האלילים לא יודע על כך לאלילו, מותר לשלוח לו מתנה ביום עדו, וכפי שרבה שלח מתנה לבר ששח ביום עדו. כמו כן, אסרו חכמים להיכנס לביתו של עובד אלילים ביום חגו ולברכו בשלום, מפני שבכך הוא גורם לו להודות לאלילו, ואולי אף ייגרר אחריו. ואם פגשו בדרכו ביום חגו, כדי שלא יגיע לידי איבה, יאמר לו שלום בשפה רפה ובכובד ראש, אבל ביום רגיל יאמר לו שלום בסבר פנים יפות. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא יקדימו אדם שלום מעולם ואפילו נוכרי בשוק. וסתם נוכרי באותם ימים היה עובד אלילים. אמנם כיוון ששמו של הקדוש ברוך הוא שלום, לא יכפול לו שלום שלום, כי כפילת שלום נועדה למלכים או ליהודים שנקראים בני מלכים בלבד. לפיכך, אם הוא יודע שאנוכי יברך אותו בעברית בשלום, מוטב שיקדים לברכו בשלום, כדי שלא ייווצר מצב שאנוכי יקדים לו שלום, ואז אולי מן הנימוס יצטרך להשיב לו שלום שלום. כשם שאסור לתת מתנה לעובד אלילים ביום עידו, כך אסור לקבל ממנו מתנה ביום עידו, כי גם על כך שהיהודי קיבל ממנו את מתנתו, יבוא עובד האלילים להודות לאליל שלו, ואם אין ליהודי שום דרך להשתמט מכך, מותר לו לקבל את המתנה בנימוס, כדי למנוע איבה. הורו גדולי הראשונים שהנוצרים שבימיהם אינם אדוקים באלילות, ולכן, כאשר הדבר מתבקש מחמת הנימוס, מותר לתת להם מתנה או לקבל מהם מתנה ביום חגם, וכן מותר לברכם בשלום. אבל לא אלך לביתם כדי לברכם בשלום ביום חגם, כי אין ליהודי לשתף עצמו בחג של נוכרים, וגם הנימוס אינו מחייבו ללכת לבית מקרו הנוכרי ביום חגו כדי לברכו. וכן הדין לגבי רוב האינדים בימינו, שאף שפולחנם רבו אלילים, כיוון שכעיקרון האמונה באל עליון מוסכמת עליהם, הרי שאינם אדוקים באלילות, ולכן כאשר הדבר מתבקש מחמת הנימוס, מותר לתת להם מתנה וברכם בשלום ביום חגם, וכן מותר לקבל מהם מתנה ביום חגם. אמונה, י"ד, הלכה זין, שלושה סוגי חגים נוכריים. שלושה סוגים של חגים נוכריים ישנם. א', חגים דתיים, שאותם אסור ליהודי לחגוג, בין עם נוכרים ובין עם יהודים, ואף אם חוגגים אותם ללא שום סממן דתי, אסור מהתורה להשתתף בחגיגה זו, שנאמר, ובחוקותיהם לא תלכו. דוגמאות לחגים דתיים, חג המולד ופסחה של הנוצרים, וחג הקורבן של המוסלמים והדרוזים. ב. חגים אזרחיים שבתחילתם היו חגים דתיים, כדוגמת הראשון בינואר, כציון השנה הלועזית החדשה. כל זמן שהם נחגגים בלי אזכור דתי, אין בהם איסור, אבל אין ראוי ליהודים לחגוג חגים נוכריים. וכאשר יש בכך צורך, כגון במסגרת מסיבה עסקית לסיום השנה העסקית, או כדי למנוע מצעירים יהודים לחגוג עם נוכרים, מותר לקיים בו חגיגה. אמנם כאשר קוראים למסיבה סילבסטר, היא הופכת להיות חג דתי, שאסור לקיימו משום חוקות הגויים. ג. חגים אזרחיים מובהקים מותר לחגוג, כגון חג ההודיה בצפון אמריקה ונובי גוד ליוצאי ברית המועצות. אמנם אסור לקיים בהם סממנים שמזכירים את חוקות הגויים, כגון העמדת עץ השוח בנובי גוד. אך אם יעמידו עציץ של צמח שונה, לא יהיה בזה איסור. ראוי לעולים מברית המועצות שחוגגים את הנובי גוד לתת לו משמעות ערכית ולציינו כיום הודעה על שזכו לעלות לארץ ולהוסיף את תרומתם החשובה לבניין העם. גם חגים אזרחיים שמותר לחגוג, אסור לחגוג במסגרת נוכרית, מפני שאסור חכמים לשתות משקה אלכוהולי או להשתתף בסעודת גויים, וזאת כדי לשמור על ההבדלה הנדרשת בין ישראל לעמים, כדי למנוע התבוללות. שני חלקים לאיסור, שתיית אלכוהול ומסיבה. א', אסור לשתות אלכוהול עם נוכרי גם במסגרת של חול, כגון בארוחה עסקית או סתם באמצע היום, גם כאשר ישנם שם כמה יהודים, והם הביאו את המשקה מביתם. אם רוב הנאספים נוכרים, אסור לשתות שם אלכוהול. אמנם מותר ליהודים לטעום כיבוד כשר. ב. במסגרת מסיבה שיש בסעודה, כגון חתונה, אסור לטעום גם מאכלים כשרים. אמונה, י"ד, הלכה ח', אשוח, סממני חג נוכרי וקניות. עץ האשוח שהנוצרים רגילים להציב בתקופת תחילת השנה הלועזית הוא מנהג של חג נוצרי, ועל כן אסור ליהודים להניח אשוח בביתם, במשרד או בחנות, משום איסור ובחוקותיהם לא תלכו. כדין האשוח, כך דין כל שאר סממני חג מובהקים שבני הדתות השונים רגילים להניח, כדוגמת בובת סנטה קלאוס. אמנם כיוון שהאשוח ושאר סממני החג אינם משמשים לפולחן, אין הם נחשבים עבודה זרה, ולכן בשעת הצורך, מותר ליהודי לספקם לנוכרים. לדוגמה, יהודי שיש לו חנות שמתבקש שימכור בעצי השוח לקראת תחילת השנה הלועזית, רשאי למוכרם בחנותו, וכן יהודי שאחראי לתחזוקת בניין של נוכרים, ומבקשים ממנו להציב להם השוח, רשאי להציבו. מותר ליהודי שיש לו בית דפוס לבצע הזמנה של הדפסת כרטיסי ברכה לקראת חגיהם, כי אין בכרטיס ביטוי של פולחן. מותר לקנות בירידים ובמבצעים שעושים לקראת חגי גויים, ואפילו מוצרים שנמכרים לצורך חגיהם, אם אינם מיוחדים דווקא לצורכי חגיהם, כדוגמת נרות צבעוניים נרות חשמליות בצבעים שונים וקישוטי פרחים מנייר ומפלסטיק, ואף מותר להשתמש בהם לצורכי מצווה, כגון לקישוט הסוכה, וכן אפשר להשתמש בנרות שמוכרים בירידים ובמבצעים הללו למצוות נרות חנוכה. אמונה, י"ד, הלכה ט', יוגה, מדיטציה ואומנויות לחימה. מותר לערוך תרגילי יוגה, מדיטציה ואומנויות לחימה, אבל אסור לצרף לתרגילים תקסים שהם חיקוי מנהגי הגויים. תרגילי יוגה הם תנוחות התעמלות שונות שנועדו לשיפור הבריאות על ידי איזון ושליטה בגוף ובנפש. תרגילי מדיטציה הם טכניקות שנועדו לרכז את המחשבה וההרגשה כדי להגיע לשליטה בהן, לאיזון ולהערה פנימית. אומנויות לחימה נועדו לשכלל את יכולת ההגנה וההתקפה, ותוך כך לשפר את הבריאות ולהגיע לשליטה עצמית ולריכוז ברמה גבוהה. אמנם בעבר, תרגילים אלו היו קשורים לדתות אליליות, אך כיוון שהם נעשים שלא במסגרת פולחן, אין בהם איסור, אבל אסור לצרף לתרגילים תקסים שאין בהם תועלת ברורה ומוחשית וממילא מבטאים תרבות זרה, ועל כן הם אסורים מהתורה, שנאמר, ובחוקותיהם לא תלכו. חוק גויים הוא מנהג שמבטא סממנים תרבותיים דתיים, שהתקבע אצל אחד העמים, עד שהפך אצלם לנוהג מחייב, ועשרה התורה על ישראל לעשותו, כדי שישמרו ישראל על ייחודם ועצמאותם הרוחנית, ולא יגררו אחר תרבות הגויים ואמונתם, ויזנחו את מצוות התורה. לפיכך, מותר לקוד לפני המורה בתחילת התרגול, כדרך שמקובל לחלוק כבוד למורה בפניו. אבל אסור לקוד לפני תמונה של המורה לפני התרגול, הועיל והוא מנהג גויים לקוד לתמונה. כמו כן, אסור לעשות תרגילים לכיוון השמש דווקא, אבל מותר לעשות את אותם התרגילים כאשר המורה והתלמידים אינם מקפידים על הכיוון שאליו פונים. כמו כן, אסור להשתתף בטקס חניכה מיוחד שבו מתרגל המדיטציה מקבל מנטרה מאת המורה. כיוצא בזה, אסור לומר בעת תרגול מדיטציה מנטרות של מילים ומשפטים לא מובנים בשפה זרה. אם המורה מזכיר שמות אלילים, יש בכך איסור נוסף של גרימת הזכרת שמות אלילים בדרך כבוד, שנאמר, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך. אבל מותר לומר את שמות התרגילים בשפה זרה, ואין לחשוש שמדובר בשמות אלילים, אילו בפועל הם משמשים כשמות של תרגילים. חשוב להדגיש שגם מי שאינו עובר באיסור, צריך להקפיד שתרגילים אלו לא יהפכו למרכז הרוחני של חייו, אלא ישמשו ככלים שמסייעים לאמונה בהשם, לתיקון המידות ולקיום מצוות התורה, שכן יש שוני עמוק בין התפיסות. לפי התפיסה שבבסיס היוגה והמדיטציה, המטרה היא להגיע לשלווה ולהערה פנימית תוך התנתקות מהאתגר של תיקון העולם. ואילו לתפיסה היהודית, החזון הוא תיקון העולם, והבריאות והאיזון הנפשי והשלווה הם כלים שיכולים לסייע להגשמת החזון. אמונה, י"ד, הלכה י', מנהגים שונים. ברכת נמסטה היא ברכה רווחת בתרבות ההינדית, כאשר נפגשים עם אדם ונפרדים ממנו. בדרך כלל, היא נאמרת תוך קידה קלה והצמדת כפות הידיים זו בזו. התרגום המילולי של נמסטה, אני קד לרגליך, ומשמעותה בספרות הוודית, אני קד לקדושה שבך. להלכה, כשם שאפשר לברך אדם בברכות המקובלות בכל שאר השפות, כך אפשר לברך אדם בנמסטה. ואין בתוכן ברכה זו משמעות אלילית, משום שיש בה אמת, שכן בכל אדם ישנו ניצוץ אלוהי שראוי לכבדו. אמנם עדיף ליהודים לברך בשלום, שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא, ובו נוהגים יהודים לברך. משמעות ברכת השלום, שעל ידי המפגש שבין שני אנשים שנשמה בקרבם, נוצרת הפריה והשלמה הדדית, ובכך מתגלה שמו של השם בעולם. אין איסור בעמידת צמיד שמבלה, או בתליית מנדלה שהיא תמונה עם צורות גיאומטריות, או בקישוט של הציץ שנקרא במבוק המזל, ואף שעובדי אלילים האמינו שהשימוש בהם מעניק רוגע ומרפא בעזרת כוחות מיסטיים, כאשר מתייחסים אליהם כקישוטים נעים שמשרים רוגע בזכות ההשפעה הגלויה של צורתם וגווניהם, אין בהם ניסור. סמלים של הדת האינדית שמודפסים על תיקים ומוצרים שונים, דינם כדין צלב שמודפס כסימן על בולים ודגלי מדינות בלא הקשר דתי, שאין בהם איסור. אמנם ככל שהם ניכרים וידועים יותר כמבטאים דת זרה, עדיף שלא להשתמש בהם, או להסירם, והרוצה להשאירם, אין בידו איסור. בובות וודו משמשות בארצות מסוימות באפריקה לצורך כישוף או לטיול אנרגיות מסוימות, בעיקר כדי לפגוע בזולת ולעיתים גם כדי לרפא. המשתמש בהן לצרכים אלו עובר באיסור תורה של כישוף. ומי שאינו מאמין ביכולת לחשף על ידן, אינו עובר באיסור בהחזקתן, אבל נכון שלא להחזיקן כקישוט, כי אין ראוי לקשט את הבית בדבר שיש משתמשים בו באיסור.